אנחנו בשיעור החמישי בשלשלת היחס. אנחנו נמצאים בתיאור חייו של האדמו"ר הזקן. אנחנו היום בחלק הרביעי בתיאור חייו של האדמו"ר הזקן. נמצאים, הגענו עד שנת תף קוף למד דלת. כותב הרבי כך, תף קוף למד דלת. מה היה, מה מציינים על השנה הזו, תף קוף למד דלת. כותב הרבי נוסע עם הרב הקדוש, הרב מנחם מנדל, לווילנה. הוא נסע ביחד עם רבי מנחם מנדל מויטבסק, נסע לווילנה, להתראות עם הגאון רבי אליהו, להתראות עם הגאון מווילנה. והסיום של המשפט הזה הוא אומר, הגאון רבי אליהו, היינו הגרא, אינו מקבלם לרעיון. מה היה הסיפור שם? מדובר אחרי ההסתלקות של המגיד. באותם שנים של אחרי ההסתלקות של המגיד, מה שהוא לא מתאר כאן, מסופר בתולדות שהאדמו"ר הזקן היה כמה וכמה פעמים בחשאי, שלא יזהו אותו, בעיירות שהיו גרים שם מתנגדים. כמו למשל בשקלוב, במינסק, בווילנה. היה נמצא שם בחווה שלא יזהו בכלל מי הוא. בין הדברים מסופר שהוא היה אז בווילנה, כשהוא היה לבד, הוא היה בווילנה 6 שבועות. הוא נדד מבית מדרש אחד לבית מדרש שני, כאדם אורח שלא יזהו מי הוא, והוא אכל רק לחם ומים גם בשבתות. ובאותם 6 שבועות היה מתפלפל בלימוד עם כל גדולי התורה שהיו שם בווילנה, חוץ מעם הגאון מווילנה, איתו הוא לא דיבר, כי הוא רצה שהוא לא יזהה אותו, שהוא לא יכיר אותו. הוא רצה ככה להחדיר את העניינים בשקט. זה היה בכלל באותה תקופה. מה שכאן קראנו, זה על משהו אחר. שכאן קראנו שהייתה נסיעה מיוחדת. האדמו"ר הזקן נסע ביחד עם רבי מנחם מנדל מויטבסק. המטרה של הנסיעה היה לנסוע לווילנה, כדי להיפגש עם הגאון מווילנה, כדי להתווכח איתו. בעניינים שהמתנגדים יש להם טענות על החסידים ויגיעו מה שנקרא לאיזשהו שכנוע. הם הגיעו לווילנה, הם התאכסנו בבית של האב בית דין של וילנה, קראו לו הגאון רבי שמואל, ורבי שמואל קיבל אותם בכבוד מאוד מאוד גדול. הוא בעצמו רצה מאוד שיהיה הוויכוח הזה, כי הוא רצה שסוף סוף יהיה קץ למחלוקת, שהיינו שיגיעו ל מסקנה וכולם יקבעו את אותו קו, הכל בסדר. אבל הגאון מווילנה, כמו שקראנו כרגע, לא רצה לקבל אותם. הוא אמר, אסור להתווכח, הוא לא רוצה לקבל אותם. הם הלכו אליו מסופר, פעמיים הלכו אליו הביתה, לא הצליחו להיכנס, הוא סגר עליהם את הדלת, לא נכנסו אליו. וכל גדולי ווילנה שרצו את הוויכוח הזה, נכנסו לגאון וניסו לשכנע אותו. שיסכים לוויכוח של אדמו"ר הזקן ורבי מנחם מנדל, שום אופן הוא לא הסכים, והוא בעצמו עזב את וילנה, כי הציקו לו, גדולי וילנה, הוא עזב את וילנה, והוא לא חזר לשם, עד שהוא ידע שאדמו"ר הזקן והגאון רבי מנחם מנדל עזבו את העיר, אז הוא חזר לשם. זה הרבי כאן כותב בשורה וחצי, בקיצור, את התיאור של הדבר הזה, שזה היה בתף קוף למדל. נמשיך הלאה, הקטע הבא. תף קוף למד זין. זה היה אחרי פסח של תף קוף למד זין. אז כאן כתוב ככה, מלווה את הרב הקדוש, הרב מנחם מנדל, בנסיעתו לארץ הקודש תיבנה ותיכונן. מנחם מנדל מויטבסק נסע עם קבוצה גדולה של חסידים ותלמידים, נסעו לארץ. והאדמו"ר הזקן מאוד רצה גם כן להצטרף ולנסוע לארץ, ביחד איתם לעזוב את רוסיה ולנסוע לארץ הקודש. והרבי אדמו"ר הזקן הלך איתם, ליווה אותם, עד דיר מרליב, עד שם הוא הגיע, שעל נהר דנסטר, עד לשם הוא הגיע. עכשיו, שם בעיר הזו מסופר שהם התעכבו בערך 3 שבועות, ושם דיברו על ליבו רבי מנחם מנדל מויטבסק, שהיה ביחד עם רבי אברהם מקליסק, שהם נסעו לארץ. הם דיברו על ליבו של אדמו"ר הזקן, שלא ייסע לארץ, שלא יעזוב את המקושרים אליו ורוסיה, שיישאר. אדמו"ר הזקן מאוד מאוד רצה, אבל הם דיברו על ליבו שיישאר. ובסופו של דבר, כידוע, אדמו"ר הזקן לא נסע לארץ, הוא נשאר שם. באותם שלושה שבועות שהיה במקום הזה, במליב, מסופר דבר, סיפור נפלא, היו מופתים שם. אחד המופתים שמסופר, בקיצור, שהייתה איזו אישה אחת שבמשך שנתיים לא הצליחה להיטהר לבעלה, כל הזמן הכל היה, כל הבדיקות היו בדם, ולא הצליחו. וכל הגדולים דנו על זה, והיו שאלות על זה, והיו שאלות ותשובות, וזה היה נושא מאוד מאוד מדובר בין הגאונים, ולא מצאו פתרון. כשאדמו"ר הזקן היה שם, אותם שלושה שבועות, באו אליו עם הבדיקה, להגיד איך הוא פוסק על זה. אדמו"ר הזקן אמר, שלמרות שכתוב שאנחנו היום לא כאלה בקיאים במראות של אדם, אבל הוא מסתכל ואומר, אני אומר לכם בוודאות, זה דם יונה, זה בכלל משהו אחר. עכשיו הוא אמר, איך נבדוק את זה? הוא אמר, נתן להם עיצה. נתן עיצה לזוג, שבפעם הבאה שהיא תצטרך לעשות את כל הבדיקות, שייסו למקום רחוק, מבודד, ושם היא תעשה את כל התהליך, והכל יהיה בסדר. ואכן, הכל היה טוב, הכל היה טוב. מה שהתברר אחר כך, שהייתה איזו אישה אחת, היא היה לה איזה סיפור שהיא מאוד מאוד קינה באישה הזו, רצה לנקום בה. אז היא הייתה תמיד משתדלת להגיע עם יונה שהיא שחטה, עם דם יונה, והייתה גורמת ללכלך את כל הדברים שם בדם יונה, וככה זה נמשך שנתיים. עד שאדמו"ר הזקן הגיע אז, והיא היה באותו עיר במוליב, בדרך לארץ, שהוא בסוף לא נסע, אז הוא עשה את המופת הזה שהצליחה לתאר את בעלה. עכשיו נראה את הקטע הבא, עוד שורה אחת, תף קוף מם גימל, המשך התיאור, כנראה בכותב על תף קוף מם גימל, שורה אחת, ויכוח הגדול במינסק, הוא מנצח בוויכוחו. מה היה כאן? כאן מתואר, בעריכות גדולה ברשימות של הרבי הקודם, זה מתואר ככותרת, הוויכוח במינסק, זה נושא מאוד מאוד מפורסם, סביב זה. אני אגיד בקצרה כמה נקודות. החסידים מאוד מאוד רצו שיהיה את הוויכוח הזה, שסוף סוף המתנגדים יבינו שכל ההתנגדות שלהם אין לה בעצם בסיס. אבל המתנגדים לא רוצים להתווכח, אז מה עשו? עשו טריק כזה. לקחו קבוצת חסידים, שהם בצורה נסתרת ובהיחווה שלא יזהו אותם, הסתובבו בכל העיירות של המתנגדים ודיברו כדרשנים בבית כנסת, דיברו כאילו נגד הקאט של החסידים, והם עוררו, אין ברירה, צריך להתווכח איתם סוף סוף. הם עוררו את השטח מלמטה בכל מיני מקומות, כדי שיהיה רצון אצל המתנגדים שצריך לעשות את הוויכוח, וככה הם הצליחו לאט לאט לעורר, ונהיה לחץ גדול, הגיעו לגאון מווילנה בעצמו, והוא אמר, לא צריך להתווכח איתם, אבל אם הם מבקשים בתוקף, אז אין ברירה, צריך להישמע. נהיה כבר שכנוע שצריך כן לא לדחות אותם. וככה התפתח נקודת העניין שהיה ויכוח גדול במינסק. מינסק הייתה עיר גדולה של המתנגדים, ובאו לשם המון גאונים, והיה שם גם תהליך מאוד מפורט, איך היה סדר, אדמו"ר הזקן טען, אני לא יכול לעמוד עם מאות אנשים ולהתווכח עם מאות אנשים, צריך לבחור את המובחרים, אז איך יבחרו, היה דיון ראשוני, איך יבחרו את המובחרים, ובסופו של דבר, כמו שכתוב, הוא היה מנצח בבוקח, אדמו"ר הזקן ניצח את העם, הם מאוד התפעלו מהגדלות שלו, מהחריפות שלו, והרב הקודם מספר שאחד מהשלל, שהאדמו"ר הזקן לקח איתו ממינסק, אחד היה החסיד רבי יצחק קייזיק מויטבסק, חסיד ידוע, ועוד כמה מניינים עשרות באו אחריו אחרי האדמו"ר הזקן, הצטרפו אליו, והסיום של הקטע כתוב שרבי יצחק קייזיק אומר, שלפני שבאנו לאדמו"ר הזקן, היינו בטוחים שאנחנו עובדי השם כאלה גדולים, שהמלאכים מקנים בנו. לא ידענו אפילו שחסר לנו משהו, אבל כשהאדמו"ר הזקן לקח אותנו, קודם כל הבנו שחסר לנו. לקח אותנו איתו אחר כך לעיר שלו לליוזנה. אז הוא מסיים דבר מעניין. הוא אמר, אדמו"ר הזקן פתח שתי חלונות. חלון אחד הוא פתח להוציא את התומה. להוציא את הישות שלנו, את הגסות הרוח שלנו. מאוד הפה גמרא שלמדנו, הפכו אותנו לבעלי גאווה, ואדמו"ר הזקן פתח חלון אחד להוציא את הגאווה שלנו. ואז הוא פתח חלון שני, להכניס לנו אור, אור אלוקי לנפש, זה בעצם מה שהרבי אומר כאן בשלשלת בסיכום של משפט אחד, הוא מנצח בוויכוחו. הניצוח הזה בא לידי ביטוי בתיאור הזה, וכדאי לקרוא כמובן את כל התיאורים במקור ובעריכות, כאן זה כתוב בתקציר ממש.